היום במסגרת הלימוד שלנו בסוגיות יסוד במחשבת ישראל, אנחנו נעסוק בשאלה הקשורה לעולם הבא. על עולם הבא דיברנו מספר פעמים, אבל הייתי רוצה לדון איתכם היום בסוגיה ספציפית הנוגעת לחיי העולם הבא. והיא לא על מהות העולם הבא, אלא בלי לדעת מה זה עולם הבא, מי יש לו חלק לעולם הבא? זאת השאלה שהייתי רוצה לדון בה. למי יש חלק? אז אתה אומר לי, אתם שניכם, צנטר דדה הבא, זורקים לי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז פתרנו את הבעיה של 13 מיליון בני אדם. 13 מיליון בני אדם, אנחנו יודעים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שאלה הבאה, כמה עוד אנשים נשארו לנו? 7 מיליארד, כן? יש 7 מיליארדים של בני אדם על כדור הארץ, ואנחנו רוצים לדעת האם להם יש חלק לעולם הבא. זהו. לכן אפשר לומר, הסוגיה הספציפית היא לא האם לכל ישראל יש חלק לעולם הבא, כי אתה אמרת שיש. שאלה מה עם גויים? גויים יש להם חלק לעולם הבא? או אין להם חלק לעולם הבא? אפשר להוסיף עוד שאלה נוספת, מה עם אפיקורסים שבישראל? יש להם חלק לעולם הבא או אין להם חלק לעולם הבא? אז בעצם יש לנו 3 סוגי אנשים שאנחנו צריכים לבדוק לגביהם, מה עם חלקם לעולם הבא? אנחנו מחפשים סתם יהודים, סתם יהודי טוב. מה עם יהודי אפיקורס? ומה עם גוי? זהו, זה מה שמטריד אותנו. מה אתה התחלת להגיד? שיש תשובה לזה? יש תשובות לזה, נכון? קודם כל, מה זאת אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? זהו, אז אני לא צריך לעשות שום דבר? לא צריך כלום? אני יכול פשוט לשבת בבית, לשכב על הגב ולהביט על התקרה, לראות כיצד חולפים ימיי בבטלה גמורה, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט הוזה. אז וכך להעביר את החיים, נכון? ויש לי חלק לעולם הבא. זה ככה?
חלק.
חלק, אבל חלק זה לא רע, מה? אתה רוצה כל העולם הבא בשבילך? תשאיר לאחרים קצת משהו. כן? ברור, כל אחד בר שכל מבין, שאף על פי שכל ישראל שם חלק לעולם הבא, זה לא פותר אותנו ממאמצים. כלומר, אנחנו צריכים לעסוק בתורה, במצוות, במעשים טובים. ועל ידי זה אנחנו זוכים לחלק שמובטח לנו. אבל צריך להתאמץ. כן? בכל זאת. זה דבר ראשון. אז מה המשמעות של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? זה דבר שצריך כאמור לבדוק אותו. רגע, מגיע לך כסף. כן. לא, בסדר, שאני לא אשכר, זה דבר מצווה וזה. טוב. הרבה כסף.
אפשר עוד.
עוד אתה רוצה? טוב. מה עם אפיקורסים? זה מה שמתחיל לעניין אותי. כן? יש רשימה קודם כל כתוב במסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז זה כולל את כולם. נכון? כולל כולם. מיד אחר כך כתוב, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, פלוני ואלמוני וכו'. ואם אני בודק, מדובר ביהודים. אז יש סתירה בין המשפט הראשון לבין המשפט השני. מה אני עושה עם זה? משפט ראשון אומר לי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אתה אומר לי אחר כך, יש כאלה שאין להם. איך מסתדרים עם משפט כזה? לא, צריך פשוט להבין את זה. אני רוצה לקצר הליכים, להסביר לכם איך האריזל קרא את המשנה הזאת. כל ישראל, כולם, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. זה עכשיו זה מובן. תירצנו את הקושי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלה, כלומר, בכלל זה, גם אלה שאין להם חלק לעולם הבא. מסודר. בסדר? מה? מה הבעיה? הסתירה מחריפה? למה? את רבה, אין סתירה. גם אלה שאין להם חלק, יש להם חלק. למה יש סתירה? הסתירה מיניה ווה. טוב, בוא נבדוק. בסוף המשנה נותנת לנו רשימה של 7 אנשים, והמשנה אומרת, 7 האלה אין להם חלק לעולם הבא. מי הם? שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות. כנראה, ועכשיו, זה, הארבעה הדיוטות הם לא אנשים קטנים, הם אנשים שיש להם אחריות על הציבור. מסקנה, כדי לאבד חלק לעולם הבא, צריך להיות אדם עם עמדת השפעה גדולה. אדם שאין לו עמדת השפעה גדולה, והוא מחתי מעט אנשים, זה לא נוגע. אם הוא מחתי את כל הציבור, אז יש כבר בעיה. מי הם השלושה מלאכים? ירובעם בן נבט, אחאב בן עומרי, שניהם מלכי ישראל, ומנשה בן חזקיהו, מלך יהודה. זה שלושת אלה שהמשנה אומרת שאין להם חלק לעולם הבא. מה עם ארבע הדיוטות? הרביעי זה גחזי. דואג האדומי זה השני. נו, לא רע. אמרתם מספר שניים ומספר ארבע, יפה. מה? אחיתופל מספר שלוש. בלעם מספר אחד. אז בלעם דואג אחיתופל וגחזי. ארבעת אלה הם ארבע הדיוטות. שאין להם חלק לעולם הבא. סך הכל שבעה אנשים. אז אתה אומר, בלעם לא יהודי. זה נכון. בלעם הוא לא יהודי. זה נכון. עכשיו, אנחנו יכולים מזה ללמוד כמה דברים. א', שאם ראו לנכון להגיד על אדם שהוא לא יהודי, על אותו גוי, שאין לו חלק לעולם הבא, מזה אתה שומע שסתם גוי, יש לו חלק לעולם הבא. שאם לא כן, לא היה צריך להגיד. כלומר, אם אתה אומר גוי, אין לו חלק לעולם הבא, אז לא משנה אם זה בלעם, או זה קורש, או אם זה פלוני ואלמוני, לא משנה, כולם, אין להם.
כולם
מייצגים כולם. מה? אין צורך להגיד זה. לכן התלמוד אומר במפורש, מתניתין כרבי יהושע, שהמשנה הולכת לפי דעת רבי יהושע, שלגוי יש חלק לעולם הבא. הראיה שהיו צריכים להוציא את בלעם מהכלל. בסדר? אבל מעניין, הגמרא מביאה אחר כך ברייתא. ובברייתא כתוב, דורשי רשומות אמרו. כולם יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, לי גלעד, לי מנשה, אפרים מחוקקי, מואב סיר הרצי, מה? יהודה מעוז ראשי, מואב סיר הרצי, על אדום אשליך נעלי, עליי פלשת יתרועי. אם כן, כולם יש להם חלק עולם הבא. הרי לי גלעד זה אחאב שנפל בהר הגלעד. לי מנשה זה מנשה מלך יהודה. אפרים מעוז ראשי זה ירובעם בן נבט שהיה משבט אפרים. יהודה מחוקקי זה דואג. האדומי. מואב סיר החצי זה אחיתופל. על אדום, לא סליחה, על אדום השיך נעלי זה דואג, ואז יש שם גם גחזי כלול שם, לא זוכר, מה? פלשת מזה. קיצור, מכניסים את כולם שם, כולם יש להם חלק לעולם הבא בכל זאת. אז מה זה מה שאמרת במשנה שאין להם חלק לעולם הבא? הם נכנסים בדלת האחורית ולא בדלת הראשית, או דרך הביוב, אבל הם נכנסים. בסוף הם מגיעים לחיי העולם הבא. אז למה במשנה כתבת שאין להם? ובברייתא אתה כותב שיש להם. כי במשנה כותבים את האמת הפדגוגית, ובברייתא את האמת האמיתית. כלומר, חשוב שתדע שאין דבר כזה מי שנידח מלפני השם. אבל מעניין שלא מצאו פסוק כדי להכניס את בלעם. אז בלעם לפי זה, ברצינות אין לו חלק לעולם הבא. ככה זה יוצא. עם כל זה, במסכת גיטין, מסופר שאונקלוס, כשהוא היה גוי, העלה נשמות באוב, עשה ספיריטיזם, וגם העלה את בלעם. הסימן שגם בלעם, בדרכים עוד יותר הקלקלות, כלומר, הוא נכנס לא דרך הביוב, אלא דרך המסננת של הביוב. אבל בסוף הוא נכנס. כן? אז צריך להבין איך זה עובד הדברים האלה. כן, רוצה להגיד משהו. נכון, זה בכל שאמר. זאת אומרת ש...
תוך הביבים, אם הוא מגיע לעמדה כזאת, שמשם בן יוסף,
מה זה יהיה מה שהבן יוסף. זה כבר מתוך הבירור של מה שמקולקל אצלו ומה שמתוקן אצלו, בסוף ייבנה גם היסוד של משיח בן יוסף. זה מה שזה אומר. אז צריך לעשות בירור. כן, צנטריפוגה, אתה מכניס אותו לתוך צנטריפוגה, עושה הפרדה בין חלקים כבדים לחלקים קלים, ואז אתה יכול לעשות הפרדה. זה לעולם הבא, זה לא. בסדר. עכשיו, אם כך, כן.
המשנה שבעה אנשים זה במשנה.
שבעה אנשים שאין חלק עולם הבא זה במסכת סנהדרין דף צדיק עמוד א', בסדר? הברייתא היא בהמשך הפרק, לא זוכר בדיוק איפה. זה באגדות החורבן שם בדף נון משהו, נון ד', נון ה', משהו באזור שם. כן, עכשיו זהו, אפשר להמשיך? טוב, עכשיו נשאלת השאלה, אז מה זה, מה שמעניין אותנו כעת, זה, עושה לפי זה, שמה שכתוב, כל ישראל לשם חלק עולם הבא, הכוונה, כל ישראל, כולל כולם, בסופו של דבר, אחרי ייסורים ותיקונים וגלגולים וגהינם ושחיקה וכף הכלה וכו', בסופו של דבר, יש להם חלק עולם הבא. מדוע? משום שהייסורים משנים את הזהות של האדם והופכים אותו לראוי. כן? אין פה עבירה על המוסר. אם המוסר אומר שיש אדם מקולקל ולא ראוי לחיי העולם הבא, הוא צריך לעבור תיקון ואז הוא זוכה לחיי העולם הבא.
זה עד... עניין הקראת.
לפי זה גם הקראת. זה חלק לעולם הבא.
זה נחרט.
מה זה נחרט? כמו שעץ נחרט, נכון? כן. כשעץ נחרט, אתה יודע מה יש? מה נשאר ממנו?
גזע
ושורשים. מה קורה מהשורשים? הוא צומח מחדש.
השאלה אם האחד שנחרט הוא לא כמו הבול עץ שנפל בצד.
זאת השאלה. האם הנחרט הוא כמו הבול עץ שנפל ואחר כך נשרף באח או נעשה ממנו נייר למחזור, או שמה הוא השורשים? כן. אומר איוב, יש תקווה לעץ כי ייכרת. אולי נסביר את זה כך. חכמי הקבלה הסבירו לנו שיש באדם שלושה מישורים של קיום. העליון הוא הנשמה, למטה ממנו הרוח, למטה מן הרוח הנפש. מה כתוב? ונכרת הנפש. או לפעמים אם אדם מגזים, תיכרת גם הרוח. אבל הנשמה לא נכרת. ולכן, מכוח נשמתו מצמיח רוח ונפש חדשים.
מצד נשמתו
יש לו אפשרות להוליד רוח ונפש חדשים ולזכות לחיי עולם הבא. בסדר? אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן? סיפור? רוצים לשמוע סיפור? לא צריך לשלב ידיים. הסיפור הוא כדלהלן. זה סיפור אמיתי אגב, שקרה בפולניה לפני שנים רבות. אני לא זוכר לפני כמה שנים זה היה, אבל סיפור שהיה. סיפור שזה לא חינוכי לספר אותו, אבל אני אספר אותו בכל זאת, אז מי שחושש לדברים חינוכיים או שייצא, על כל פעמים אני מבקש לא להעביר את הסיפור הזה הלאה, כי זה לא חינוכי. גם לא באינטרנט. כל הגולשים אני מבקש לשמור את זה אצלכם. היה בפולניה, הייתה קהילה שקיבלה שוחט חדש. והשוחט הזה בא עם המשפחה, קיבל משכורת, היה... הייתה התחייבות, היה חוזה עם הקהילה, כמה הוא מקבל וכו'. גם החוזה כלל שהאלמנה תמשיך לקבל את המשכורת גם אחרי מות בעלה. כלומר, אם הוא ימות לפני אשתו, אז הוא ימשיך היא תמשיך לקבל את המשכורת. ככה היה ההסכם. מה?
קצבת שארית.
אז זה לא קצבת שארית, זה כל המשכורת. כלומר, אז הבטיחו שכאשר ימות השוחט, אלמנה, אם תהיה אלמנה, תמשיך לקבל את המשכורת. מעט ימים אחרי שהשוחט הזה התקבל, הוא לקח גרזן, נכנס לכנסייה, שבר את הפסלים וקרט את הצלב, תפסו אותו הגויים, דנו אותו לשריפה ושרפו אותו. אחרי כמה זמן הגיעה האלמנה לבית הדין, אמרה, איפה המשכורת? אמרו לה, זה לא היה כלול בחוזה, כי זאת התאבדות. על התאבדות לא דיברנו. והלכו לרב, והרב פסק, נכון, באמת לא מגיע. אבל, עם כל זה, צריך בכל זאת, כיוון שזה מקרה מיוחד, להתייעץ עם רב אחר יותר גדול, מעיר יותר גדולה. שלח את המכתב לרב, מהעיר היותר גדולה, שאל אותו, מה עושים? ענה, אני מאשר את הפסק של הרב המקומי, שאומר שבאמת לא מגיע לה. אבל, מאחר ומדובר במקרה מיוחד, אני מציע הצעת פשרה. שהקהילה תעסיק שוחט חדש, הרימלת צריך שוחט חדש, ושיקחו שוחט רווק, שיש לו פחות צרכים, ויתנו לו במשכורת שני שליש מהמשכורת של הקודם, ולאלמנה ייתנו גם כן שני שליש מהמשכורת הקודמת, ואז כל אחד מוותר על שליש. היא מפסידה שליש, השוחט מוותר על שליש, הקהילה מפסידה שליש. וכך עשו, וזה התקבל. ובלילה שאחרי הפסק הזה, הגיע השוחט ההרוג בחלום אל הרב שפסק את הפסק הזה. ואמר לו, דע לך שאני מנשה מלך יהודה. וזאת הפעם ה-300 שאני נשרף על קידוש השם, כדי לחפר על מה שגרמתי לכל ישראל לעבוד עבודה זרה. ורק רציתי להגיד לך תודה על זה שטיפלת באישה ובילדים. עד כאן הסיפור. סיפור אמיתי. עכשיו, זה אומר, עכשיו, על עבודה זרה חייבים, תראית.
לאיזה רב
נקלט? לרב שהציע את הפשרה. לשיבור, כן. זאת אומרת שבסופו של דבר, כל ישראל, כל חייבי קריטות, ומיתות בית דין, וכל מה שאתה רוצה, בסוף יש להם חלק העולם. אבל מה? זה צריך בשביל זה להישרף 300 פעם. נו, קטן. מה זה 300 פעם להישרף? זה כלום. כן. זה שבלעם הועלה באוב לא ראיה למקום הימצאו כעת, בדיוק להפך. הרי משם ראיה שאין לו שום מציאות נינוחה, שאותו תוכל לכנות בשם עולם הבא. טוב, שם. בתנ"ך מופיע פעמים רבות המונח חלק ונחלה. השאלה א', מדוע לא אומרת המשנה כל ישראל יש להם חלק ונחלה? ב', אם יש לי רכוש במקום כלשהו, זה לא אומר שאני אשתמש בו. בסדר, אז קודם כל, למה המשנה לא אומרת כל ישראל יש להם חלק ונחלה? כי לא בא לה. זה מה שאני יכול להגיד. עכשיו, אם יש לך רכוש במקום כלשהו, זה לא אומר שאני אשתמש. ודאי, כי אין דבר כזה אני אשתמש. זה לא עברית. לא אומר אני אשתמש. לא אומר אני אשתמש. עכשיו, זה נכון, יש לו חלק לעולם הבא. זה לא אומר שיזכה. אבל מה נעשה? שבסופו של דבר, הגמרא אומרת שכולם מגיעים לשם. כן.
הרב, מהסיפור זה נשמע שיש חלק לנשמה, ובעצם
אין
חלק לנפש,
לממד
הפרטי של
הדבר
האישי.
נכון, גם לנפש הפרטית יש חלק לעולם הבא. נכון.
יש?
כן. מה יש? כן, מה אתה אומר?
אתה
אומר שרבנו סעדיה גאון אמר שאין גלגול נשמה. יוצא לפי זה שכל הסיפור הזה לא יכול להיות. נכון. לפי רבנו סעדיה גאון, כל מה שאמרתי עכשיו זה שטויות. מה? הרמב״ם לא אמר מילה. הרמב״ם לא אמר אם יש גלגול או אין גלגול. סתם ולא פירש. אתה אומר על האפיקורסים.
נכון.
זאת אומרת שלפי הרמב״ם, האפיקורסים אין להם חלק לעולם. בכלל. לפי הרמב״ם. נכון. מה שאני אמרתי, אני הקדמתי שאני אמרתי איך שהארי קרא את המשנה. עכשיו, מה האמת? כמו הרב סעדיה גאון? כמו הרמב״ם או כמו הארי? התשובה היא כמו הארי. הארי
צודק.
איך הארי חולק על הרמב״ם והרב סעדיה? פשוט, על ידי שהוא אומר משהו הפוך מהם. אם הוא לא היה אומר הפוך מהם, הוא לא היה חולק עליהם. אבל כיוון שהוא רוצה לחלוק עליהם, אז צריך להגיד הפוך, אם לא, אז איך הוא יחלוק? מה? מה אתה אומר?
איך יש לו את היכולת?
הרמב״ם ראשון.
הוא לא היחיד שחולק. כלומר, היכולת לחלוק זה נתון לכל אדם. שאלה שלי
מתקשרת
לשאלה שהוא שאלה עכשיו, נגיד, מצייר את התשובה. לא שאלת נכון, ולכן קיבלת את התשובה. אה, יפה!
אמרתי סמכות בסוף.
אמרת את המילה סמכות בסוף. איך יש לו סמכות לחלוק? תשובה. הוא הארי. בבקשה.
זה נשמע שהכיבוד שלה ממש גדול, צריכה להתגלגל פה כמה פעמים בעולם. עכשיו, נגיד, התגלגלה בבן אדם, והוא מבחינתו בחיים שלו היה באמת בן אדם יראה שמיים, והוא רודף אחרי מצוות והכל. אז הוא תיקן כפי יכולתו הכי הרבה שהוא יכול, ואז הוא כשהוא מת, הנשמה חזרה והיא מתגלגלת עוד פעם. אז בוא נגיד במקרה כזה שהוא תיקן כפי יכולתו, אבל לא תיקן את כל מה שהנשמה הייתה צריכה תיקון. מה קורה עם, כמו שהוא אמר, עם הממד האישי, הנפש שלו? מה קורה איתה בינתיים? מה, כאילו, מה קורה עם זה? אני ממשיכה לאן שהוא...
זה מסובך, בקיצור. זה מסובך. עכשיו בואו נתקדם. עכשיו מה ש... תראה.
אבל לא הבנתי איזה צורה.
פתרנו את
הסתירה
או שאנחנו
עוד מנסים לפתור אותה?
פתרנו את הסתירה.
שלכולם יש חלק לעולם בה, כי לא
כולם מגיעים שם בסוף? יש להם בסופו של דבר חלק לעולם בה. בהתחלה אין להם, אחר כך יש להם. עכשיו, כן.
אפשר להגיד שהרמב"ם לא מעריך את כל, כאילו הם דיברו על מדרגות חיים שונות ולא באמת...
אתה יכול לנסות להגיד את זה, שהרמב"ם והרמב"ם דיברו על מדרגות חיים שונות, אבל לומר לך את האמת, זה לא נראה לי. עכשיו, בואו נמשיך. הם פשוט חלוקים. מותר שגדולי ישראל יהיו חלוקים, זה על זה, זה קורה, לא? וזה גם מותר להכריע מי צודק.
למה הוא אומר שהארי צודק?
למה הארי צודק? כי הוא הארי.
עכשיו,
מה?
הנה, עוד השאלה. אפשר להגיד שבעל קושדן הוא היה גם הלום של מנשה?
אני לא בדקתי את זה. טוב, הלאה. איך כבוד הרב אמר עיקרון כזה בפשטו, דבר כזה ביהדות, לומר אמת לא חינוכית? הרי האמת צריכה להיות מובנת מצד המקבלים, ושתחיל עליהם תובנה מוסרית וערכית. ואם נדייק נכון, אז לומר אמת לא חינוכית היא הפך זה. טוב, בסדר, זה עניין של סמנטיקה. טוב. מה זה נשמה? נשמה זאת החיות האלוהית של האדם. או אם נדייק יותר, זה האני האידיאלי שלי. זה מה שאני באופן אידיאלי. הרב באמת מאמין שיש גלגול, ומה מתגלגל? ושמה שזה לא יהיה מתגלגל ונשרף 300 פעם? אני מצטער לאכזב אותך, ואני אדם סופר פרימיטיבי. בעל אמונות תפלות, ואני מקבל את זה שיש גלגול נשמות. אני יכול לעשות. אני יודע שזה מוריד את ערכי בעיניך, אבל אני אעשה, אני מהג'בל, מאלה שמאמינים בגלגול. ספרדי, לא משנה, יש גם אשכנזים שמאמינים בגלגול. מה אני אעשה? כן, אלא מה? שצריך להבין מה זה גלגול. אפשר להבין את זה בצורה פשטנית. אבל זה ברור שיש דבר כזה. זה דווקא הדבר ההגיוני ביותר שיכול להיות, שאם לוקד יש קושיות עצומות בשכר ועונש. אומרים, אתה אומר, עם ישראל, אחרי שהיה בגלות, נגאל. תודה רבה. מי שהיה בגלות, מת בגלות. מי שנגאל זה מישהו אחר. אם לא מקבלים את תורת הגלגול, מאוד קשה להסתדר. טוב, יעיין הכבודו בשאלות ותשובות מהרלבח לרבנו לוי אבן חביב בתשובה מספר ח' שדן בעריכות בשאלה שלך. האם צריך להאמין בגלגול או לא צריך להאמין בגלגול? טוב, ובכן, אני אשאל אותך שאלה. אתה מאמין בגלגול מחילות? כן, כתוב בגמרא, במסכת כתובות, שמתי חוץ לארץ, כדי לקום לתחייה, הם צריכים לעבור דרך מחילה, מחילת התקרקעית מחוץ לארץ, והם צריכים להתגלגל, כל העצמות שלהם צריכים להתגלגל ככה כמה פעמים, אלפי קילומטרים, עד שמגיעים לארץ ישראל ואז קמים לתחייה. אתה מאמין בזה? ברור שאי אפשר להאמין בזה. מה זה? זה שטויות. אלא מה? כוונת הגמרא היא לגלגול נשמות. כשאומרת גלגול מחילות, זה הדרך של הגמרא לומר גלגול. טוב, איפה היינו?
מי אמר? איזה דבר כפשוטו? למה זה לא כפשוטו וזה כפשוטו?
למה זה לא כפשוטו וזה כפשוטו? זה יש עניין של חוש, של חוש ריח רוחני שאומר את זה. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. אני רוצה פה להבין משהו לגבי עולם הבא. בינתיים הסברנו שלכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא מסודרים. מה עם גויים? טוב, זה גויים, זה מעניין אותי. אם לגוי יש חלק לעולם הבא. רגע, אני התחלתי. מחילה מהרב, אני לא מבין מה התשובה על דחיית ראיית בלעם. אמרתי שיכול להיות שאתה צודק, לא דחיתי את דבריך. כיצד ייתכן שיש נשמות שלא יזכו לעולם הבא? והרי לכל אדם יש נשמה שהיא חלק אלוה ממעל, ולכן חייב שיהיה לה קיום נצחי. נכון? כל מי שיש לו נשמה, יש לו קיום נצחי. רק צריך לברר מה זה נשמה, איזה סוג נשמה וכדומה. בשביל זה אני בא ושואל. אז בינתיים סידרנו שלכל יהודי יש חלק לעולם הבא. מה עם גויים? אז מאחר והמשנה אמרה שבלעם אין לו חלק לעולם הבא, אז הגמרא מדייקת שמתניתין כרבי יהושע, שהמשנה היא כדעת רבי יהושע, שאומר חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. ומי שלא חסיד אומות העולם, צריך לבדוק את זה. אני אמר, לא אמר, חסידי אומות העולם יש להם, ומי שהוא לא חסיד, אתה אומר, אין להם, זה לא כתוב. נבדוק. עכשיו, מי חולק על רבי יהושע? רבי אליעזר. מה אומר רבי אליעזר? שאין להם חלק לעולם הבא, כולל לחסידי אומות העולם. אבל רבנו, מי שניגל מהגלות, זה לא פלוני מימי הביניים או הרנסנס, אלא צאצאיהם עם ישראל. אלא, כן, אבל מה זה מועיל לכל אלה שמתו בימי הביניים או הרנסנס? אם אתה לא מקבל את תורת הגלגול, יש קושי. טוב, איפה היינו? רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, לגויים אין חלק לעולם הבא בכלל. וואי, מסכנים הגויים. אז אם גוי רוצה עולם הבא לפי רבי אליעזר, מה הוא צריך לעשות? להתגייר. יש אופציה תמיד להתגייר. לכן רבי אליעזר אומר, זהו לכם, למה לא התגיירתם? לא בסדר. כיוון שלא התגיירתם, אין חלק לעולם הבא. כי איך אפשר לדעת שמרכז החיים נמצא באיזשהו מקום ולא להצטרף אליו? חסידי אומות העולם, לפי רבי יהושע, יש להם חלק לעולם הבא. נכון. ואני דיברתי לפי רבי אליעזר. שלפי רבי אליעזר, חסידי אומות העולם, אין להם חלק לעולם הבא. מה? הרמב״ם פסק כרבי יהושע. אני רק רוצה להבין את רבי אליעזר. מה ההיגיון של דברי רבי אליעזר? אמנם אין הלכה כרבי אליעזר, אבל מה ההיגיון? איך יכול להיות שהוא לוקח בן אדם טוב ולא נותן לו חלק לעולם הבא? זה לא עונש, הוא פשוט לא נותן, הוא אומר כאילו הוא לא שייך לזה. האם זה עונש לבעלי חיים שאין להם חלק לעולם הבא? זה לא עונש, הוא לא שייך.
לא, אבל בן אדם, כמו שאמרת קודם, שראית את מקור החיים ולא הצטרפת, אז בעיה שלך.
זו, אפשר להגיד את זה ככה, כן, שרבי אליעזר כועס על הגוי, למה אתה לא מצטרף לעם ישראל? לא בסדר. לכן, לגויים אין חלק לעולם הבא בכלל. גם חסידי אומות העולם לפי רבי אליעזר. אין הלכה כרבי אליעזר, הלכה כרבי יהושע. שחסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. כן, מה רצית?
האם אולי השורש היותר עמוק של השאלה הזאת, או האם משהו שקיים היה אי פעם, יכול להיות שיפסק? בעיניי זו שאלה מאוד גדולה, אני לא מצליח לקלוט, אני יודע שאולי זה יכול להיות, אני לא מצליח לקלוט את משהו שהיה קיים מפעם, יכול להיפסק, זאת אומרת, אי מי יש? השם ברא, לא משנה מה, איזשהו, אפילו זיכרון, זה נמצא איפשהו, לא יודע אם זה בעולם הבא או במקום אחר, אבל יכול להיות אי מי יש, יכול להיות שכחה בתוך היקום של הקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי.
כן.
איך כל משהו סופי בתוך האינסוף?
דבריך הליכוחים, אני אכן מקבל. זאת אומרת, אתה אומר שאתה לא מצליח לקבל, שיהיה בכלל מחיקה, שיהיה אפסיות לאיזשהו יש. הרי ברגע שקדוש ברוך הוא ברא, אז אפילו כשהדבר נמחק, הוא מותיר זיכרון, והזיכרון זה המשך הקיום. הוא מותיר איזשהו רושם במציאות. נכון, לכן אתה באמת צודק. הקדוש ברוך הוא חשב מה חשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. אלא צריכים להבין מהי האסטרטגיה של הקיום הזה. כי הרי אם אתה תאמר כך, והרעיון שאתה אומר הוא צודק, אבל איפה היסוד המוסרי? כן? הרי המוסר מחייב שאדם יזכה לחיי נצח, ולא סתם יקבל חיי נצח. אז לכן יש כל היסורים וכל הבירורים.
מה יש חוץ מעולם הבא? יש איזשהו מקום שהוא לא עולם הבא?
אז זהו, זה בדיוק מה שהייתי רוצה לברר. זה בדיוק מה שאני רוצה לברר. בסדר? זה מה שאני רוצה. תרשו לי לברר את זה. עכשיו, הרמב״ם, בהלכות מלכים, בפרק ח', כתב כדברים האלה.
אנחנו צריכים לקחת את הרמב״ם. יש נס,
הכרך הנדרש קיים. זה קורה. אתה רוצה ספר, ודווקא הוא נמצא. מכאן שחוקי מרפי כמעט, כמעט תמיד צודקים, אבל לא תמיד. עכשיו, יש סיכוי שדווקא הדף שאני רוצה נתלש. אבל לא, דווקא אפילו הדף שאני צריך נמצא. כן. אומר כך. המקבל אותם, כלומר זה המקבל אותם, שבע מצוות בני נוח, גוי, שמקבל שבע מצוות בני נוח, הוא הנקרא גר תושב בכל מקום, וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. כל המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. אז כאן הוא אמר לנו הרבה דברים. כמה? ארבעה. רבה נקרא שוב. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם. לא סירה. כל המקבל שבע מצוות. מה זה מקבל שבע מצוות? שהוא הכריז במפורש בפני בית דין, אני מקבל שבע מצוות.
צריך בית דין
של זה? הוא אמר לפני כן, וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. נכון? אז הוא אומר ככה, כל המקבל שבע מצוות, זאת אומרת שהוא עבר את המיני גיור הזה. ונזהר לעשותם. זאת אומרת, זה לא רק שהוא קיבל, הוא גם עושה את זה. כן? הוא גם יוצא ידי חובתו. הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. בסדר? עוד דבר חמישי הוא אמר לנו מקודם, שהוא הנקרא גר תושב. אז יש לנו פה חמישה דברים. כן? מה שנקרא, מקבל שבע מצוות, נזהר לעשותן, הוא גר תושב, והוא בחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. חמישה דברים אמר לנו כאן הרמב"ם. והוא, בתנאי, כן? והוא זה בתנאי. שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. כלומר, הוא צריך לקבל שזה מצווה מאת השם. אבל, אם עשאן מפני הכרע הדעת, הוא עושה שבע מצוות לא בגלל שזה כתוב בתורה, ולא בגלל שמשה ציווה, אלא בגלל שהשכל שלו מורה שכך צריך לעשות. אין זה גר תושב. אז כבר דבר אחד ירד מאיתנו. ואינו מחסידי אומות העולם. עוד דבר ירד מאיתנו. ולא מחכמיהם. דיברת על חכמיהם שאת אומר לי ולא מחכמיהם? ומה עם עולם הבא? יש לו או אין לו? אז תכתוב לי שיש. ואם אתה מתכוון שאין, תכתוב שאין.
לא, מה זה?
כלומר, פה הרמב״ם מחסיר מאיתנו שני דברים חשובים. א', הוא לא מסביר לי מה זה חכמיהם, שהוא אומר לי שהוא לא מחכמיהם. דבר שני, הוא גם לא מסביר לי האם יש לו חלק לעולם הבא, או אין לו חלק לעולם הבא, תגיד. מה זה, זה אין לו דיו לרמב״ם?
אין.
פה משהו לא ברור.
מכלל הן אתה שומע עליו?
מכלל הן אני שומע עליו שישמיע. הרי למה הוא לא אמר לי, למה הוא צריך להגיד לי אם ככה הוא לא גר תושב? למה אתה אומר לי הוא לא מחסידי אומות העולם? למה אתה צריך להגיד לי את זה? הרי אם הגדרת חסיד אומות העולם וגר תושב באופן X, אז אם הוא לא עונה להגדרה, אז הוא לא. בכל זאת הרמב״ם אמרה לי נכון להגיד שהוא לא, בדברים מסוימים. לגבי עולם הבא, הרמב״ם סתם ולא פירש. מה עושים עם זה?
זה נראה פשוט, אתה כמו שאמרת, זה חמישה דברים, זה לא דבר אחד שהוא אחד על
ידי השני. אז לכן, לא צריך להגיד לי, אם אין פה כל החמישה דברים, זהו, אין לו עולם הבא.
הוא אמר, יש לך, אתה צריך לקבל לעשות. הוא צריך לקבל לעשות. ואז יש איזה תוצאות מסוימות. הוא יקרא חסיד עולם, הוא יהיה תושב. ואם הוא עושה את זה מסיבות אחרות, הוא עדיין קיבל ועשה. אז הוא כן מקבל את...
אז אבל למה אתה רואה לנכון להגיד שהוא לא מחסיד אומות העולם? זה אתה כן רואה לנכון לפרש, הרמב"ם אומר זה מפורש, לכאורה הייתי יכול לדעת את זה מעצמי. מכלל הן, אתה שומע עליו. וזה הרמב״ם לא חשב שאני אבין לבד. אני הייתי צריך להבין מכלל הן, אתה שומע עליו, שהוא לא גר תושב. הרמב״ם טרח וכתב שהוא לא גר תושב. אז אם ככה הרמב״ם כבר תורח להגיד לי דברים המובנים מאליהם, שיתרח עוד קצת ויכתוב לי האם יש לו חלק לעולם הבא או לא. בסדר? זה הבעיה. אתה אומר שהרמב״ם כותב רק דברים שיש להם נפקא מינה הלכתית, אז למה הוא כתב לי שחסיד אומות העולם יש לו חלק לעולם הבא? יש נפקא מינה הלכתית? אז אם העולם הבא זה גורר יחס מסוים, אז צריך לכתוב את זה לגבי מי שאין לו.
לא,
ברור
מגדיר מה יש לו, עכשיו
מגדיר
מה הלכתית, איך
היחס
שלנו
עולם הבא? מה אכפת לי שיש לו עולם הבא או לא? כלומר, להלכה זה משנה משהו? יש פה משהו לא ברור, נכון? כן.
יכול להיות שהוא זה, יכול להיות שפה הוא בעצם מגדיר איזשהו דרישת סף כזאת שהגוי הזה חייב, הגר הזה צריך לעסוק בתורה שמצוות עליו, הוא נשמע, אם הוא עושה כלו לשמה, זה לא...
אתה מכניס פה דברים שלא כתובים.
לא, כי הוא אמר בגלל שזה תורת משה וזה...
כל זה לא כתוב.
לא, אבל הוא אמר בגלל שזה תורת משה מסיני וזה, ולא כי שכלו מתעוות זה עליו, אז הוא צריך לעסוק את זה?
אני שואל אותך, יש לו חלק לעולם הבא או לא?
זהו, אז באתי לשאול אם יש קשר בין זה
לבין... אני שואל אותך שאלה פשוטה, אני אדם פשוט.
אני גם פשוט.
לא, אני לא יודע. כי אדם מדבר על קשר, אני מדבר על דברים פשוטים. כן, יש לו חלק בעולם הבא, אין לו חלק בעולם הבא.
אז זה מה שבאתי לשאול, דבר ראשון, אם זה נכון להגיד שהוא מצווה לתורה לשמה, ואם כן, אז אם יש קשר...
אני לא יודע תורה לשמה, לא תורה לשמה, איפה כתוב לשמה? בוא נראה, אתה מכניס מילים שלא כתובות.
שהוא אמר שהוא חייב לעסוק ב... בגלל שזה תורת משה מסיני...
בגלל שהשם ציווה, זה כן, נו, אז מה?
זה לא נחשב לשמה?
לא.
לא בגלל שהשכל
שלו... לא, זה לא קשור ללשמה. זה שאדם מקיים מצווה ויש איזה מצווה, זה לא עדיין עושה את זה לשמה. עכשיו יש פה כמה... אני עוד לא עונה, רק רגע. ביחס לגלגול נשמות מעבר, אבל הרב קוק אומר שבימינו כל הנשמות חדשות ולא ישנות. והוכחה שלו, זה מאמר הדור ואיגרת תקנה שהופיע נשמות חדש. לא נכון, הרב לא אומר את זה. אם גוי הוא כמו חתול שלא זקוק לנשמה, גם יהודי פסימי יכול לבקש לרדת למדרגת גוי ולהתעיין לאחר מותו. זה מעניין, אני לא ידעתי... קודם כל, לחתולים במצרים ייחסו דווקא כן נשמות, אפילו 9. כן. ואני לא יודע מה אתה רוצה. מה?
רק זה דרדר לשבע, כי
אמרו שחתול לשבע נשמה. לא, שבע נשמה, זה 9, 9, 9 נשמה.
זה היה בגלות.
טוב, בקיצור, שאלה זו נשאלה על ידי הרב משה דוקטור זיידל לרב קוק. הרב משה דוקטור זיידל היה, כידוע לכם, תלמיד ישיבה, קראו לו רב מוישה זיידל בתקופה ההיא, בישיבת טלז, הוא והחברותה שלו הרב בנימין מנשה לוין, שאחר כך הפך להיות הרב בנימין מנשה דוקטור לוין, שהוציא לאור את הספר החשוב אוצר הגאונים, ערך את אוצר הגאונים. אבל הרב משה דוקטור זיידל, היו לו שאלות באמונה, הוא וחברותתו, כיוון שבאותם הימים לא היו לימודי אמונה מסודרים בשום מקום, לא היה מכון מיר ולא כלום, אז הם היו מתכתבים עם הרב קוק. זה מה שהיה, הרב קוק היה בארץ ישראל, הם היו בחוץ לארץ, הם היו מתכתבים איתו, לפעמים התשובה לקחה שנה, אבל הרב קוק נתן תשובות מעמיקות. בין היתר, השאלה ששאל דוקטור זיידל, זה על דברי הרמב״ם האלה. והרב קוק ענה לו. איגרות ראייה,
חלק א', תרגיל.
אל תגידו לי שאין, זה יהיה מזעזע. רגע. זה יכול להיות.
זה בקריחה. בקריחה.
מה, באמת? זה נעלם, לא יכול להיות. אל תגידו לי שאין. היותר מרכזי של החלק על זה לא היה פה, אני ראיתי
שמה שם
טוב, אני הולך להביא. יאללה, עוד מצווה.
יש בו ארמונות, על מה זה?
הגיע הספר, תודה.
הספר הגיע, זה לא עולה.
התכסת
אותו? עמך כולם צדיקים. טוב, הנה, תודה רבה. ספר אגרות ראייה, חלק א'. עכשיו, חוץ, אתם זוכרים את השאלה האחרת. למה הרמב״ם אומר שהוא לא מחכמיהם? כאילו שאנחנו יודעים מה זה חכמיהם, כדי שהוא ישלול ממנו את החוכמה. וחסידי אומות העולם, זה עמוד צדיק ט' בכרך הראשון. השורה התחתונה. וחסידי אומות העולם שכתב הרמב״ם, שאם עשה אותה מאחר הדעת, אינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם, הנה, הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם. קודם כל, אבל נתקן. בכתב יד של הרמב״ם כתוב אלא מחכמיהם. אז קודם כל, הרמב״ם סיפק לנו הגדרה מה זה חכם. חכם זה מי שמקיים שבע המצוות שנצטרו בני נוח על פי הכרע דעתו. הרמב״ם, האם הוא לא כתב בערבית? ידע שהוא כתב בערבית. אבל במשנה תורה הוא כתב בעברית, מה אני אעשה? הרמב״ם ידע לכתוב ערבית, וכשהוא רצה לכתוב בערבית הוא כתב בערבית. אבל מה נעשה שאת המשנה תורה הוא כתב בעברית? אז לכן זה בסדר, אלא מחכמה. זה טעות דפוס. בסדר.
אבל יש
עותקים
שכן כתוב?
יש, בכל הכתבי יד שיש לנו, כתוב אלא. רק בדפוס כתוב ולא. זה גם ככה מובא בספר כבוד אלוהים לרבי שם טוב בן גאון, וגם, זה רבי שם טוב בן שם טוב, סליחה, וגם מובא כך בשאלות ותשובות מערם על השקר.
ולא
מתקנים? מתקנים, במהדורות החדשות מתקנים. רק שבמהדורה של הרמב״ם שמפיצים בחב"ד השאירו את הגרסה המוטעת. אבל בכל הדפוסים החדשים, גם של שבתאי פרנקל, גם של ישיבת אור וישועה, וגם של הוצאת אשכול, בכולם, וגם של הוצאת מוסד הרב קוק, תקנו לאלה מחכמיהם.
בסדר? כתבי יד שלו נגישים אותו פה בארץ?
האם הכתבי יד של הרמב״ם נגישים? צריך פשוט כן, לגשת לכתבי יד.
פה בארץ נמצאים?
מה זה משנה איפה הם נמצאים? עכשיו, הלאה. אז קודם כל מהרב קוק, הנה הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם. ודעתי נוטה שכוונת הרמב״ם היא שמעלת יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה ירודה מאוד. כלומר, להגיד על מישהו שיש לו חלק לעולם הבא, זה לעשות מינו צחוק. זה כמו להגיד, אתה יודע, הרב הזה הוא רב גדול, הוא לא מתפלח באוטובוס, הוא משלם עם הכרטיס. זה באמת ביזיון להגיד דבר כזה על רב, נכון? הוא לא גנב. כן? אז אומר הרב, יש להם חלק לעולם הבא, זה מעלה ירודה מאוד. אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה. אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי ארצות שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. מי אין לו חלק לעולם הבא? כולם יש להם. זה לא קייס. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה עוד יותר מהצדק של ההנהגה. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא שלא גברו במושכלות. כלומר חסיד זה פחות מחכם. כי אם קיבלו האמונה בתמימות, רגשי לבב והתנהגו בדרך ישרה על ידי מה שקיבלו שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. אבל מי שעל ידי הכרע הדעת זכה להשיג שבע מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב ומלא תבונה. הוא נחשב מחכמיהם, שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא. כי אם הוא עומד במדרגה קדושה שצריכה להתפרש במבטא יותר מלא מהלשון של יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, חלק לעולם הבא זה ביזיון לחכם. הוא הרבה יותר מזה. עכשיו יש לי קושיה על הרב קוק. יפה. זה בדיוק הקושיה שרציתי להקשות. אם זה כזה גדול, להיות חכם יותר מחסיד, אז למה שהוא לא יהיה גם גר תושב? מה זה גר תושב? מי שמותר לו לשבת בארץ ישראל. נכון? אז עד רבה, אם אתה כל כך מעריך אותו, שיהיה אצלנו. מה התשובה? בארץ אנחנו מעדיפים שיהיו כאלה שהם לא כל כך חכמים. כלומר, אלא שמקבלים את השבע מצוות בגלל חיוב התורה של עם ישראל. כי יש פה יריבות פוליטית. אם יתרילו להתרבות פה חכמי אומות העולם, הם לא ירגישו מחויבים מבחינה לאומית לעם ישראל. עדיף שהם לא יהיו. חכמים בכל העולם כולו, חסידים בארץ ישראל. מה שיוצא מזה. וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשוטם, ואין בהם זרות לומר אם נאמר, כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו, היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוהי שיש לתורתנו הקדושה מקנה לקיימיה, מקנה למקיימיה. ויש מעלות אחרות, שכל דבר טוב יכול להקנות, אבל אין זה נקרא בשם עולם הבא. ובאותו היתרון הוא בא מכוחה של תורה, ומסתגל למי שמקבלה בקדושת אמונתה. ואין זה שולל כלל מעלות אחרות, מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. כלומר, כל פילוסופיה היא תגדיר מה זה הישארות הנפש, מה זה הדבקות, מה זה הנירוונה, מה זה פרדס, כל מה שהם רוצים להגדיר, אבל זה לא שייך לתורה, לכן התורה לא דיברה על זה. עכשיו, זה מסביר, אם כן, מדוע הרמב״ם לא כתב שאין לו או שיש לו, כי זה מחוץ לנושא. עכשיו, מישהו אמר לי שהרב קוק טעה. זה כשלעצמו חמור מאוד, נכון? אבל מישהו רצה להביא לי הוכחה שהרב קוק טעה בפירוש הזה. למה? כי הרב קוק לא ראה את המקור של דברי הרמב״ם. המקור של דברי הרמב״ם, באמת גם הכסף משנה לא ראה אותו, אבל זה נמצא במדרש שהיו ידעו על קיומו, אבל הלך לאיבוד, אבל ונתגלה בחזרה רק במאה ה-20. בגניזה הקהירית, מצאו את המדרש הזה בחזרה, נקרא מדרש משנת רבי אליעזר ברבי יוסי. משנת רבי אליעזר ורבי יוסי הגלילי, זה מדרש נפלא, קדום, שבו יש הרבה דברים שאנחנו בזכותם יודעים את מקורותיו של הרמב״ם. בין היתר, לגבי חסידי אומות העולם וחכמי אומות העולם. וכך כתוב במשנת רבי אליעזר, הפרש בין חכמי אומות העולם וחסידי אומות העולם, שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, וחכמי אומות העולם שעשו מאחרה דעתן, אינם מקבלים שכרם אלא בעולם הזה בלבד. אם כן, הוכחה שהרב קוק טעה. הוכחה טובה? כן, בהבנת הרמב״ם. אבל זה לא נכון. הרב קוק לא טעה. אני אסביר לכם למה. משתי סיבות. א', אם הרב קוק היה, אם הרמב״ם היה רוצה, אם זה היה באמת המקור של הרמב״ם, אז הרמב״ם היה צריך לכתוב. אין להם שכר אלא בעולם הזה. למה הוא לא כתב? דבר נוסף, יש גרסה אחרת למדרש הזה. הגרסה האחרת נמצאת לא במדרש כפי שיצא במהדורת אנלאו בניו יורק, בתו רש צדיק משהו, אלא זה, הגרסה הזאת נמצאת, מצוטטת למרבה הפלא, בספר תולדות אדם. ספר תולדות אדם הוא ספר שכתב הרב יחזקאל פייבל משהו, על רבי זלמן מוולוז'ין. רבי זלמן מוולוז'ין היה אחיו הצעיר של רבי חיים מוולוז'ין, שנפטר בגיל 37. אז לכבודו כתבו ספר, נקרא תולדות אדם, ושם בין היתר המחבר מביא מדרש שהוא מצא. מעניין שהכתב יד שהוא מביא לא הגיע לידינו, אבל ניכר שזה באמת מדרש קדום. ושם כתוב, חסידי אומות העולם נתפרש שכרם, חכמי אומות העולם לא נתפרש. אז לא נתפרש, זה דווקא מתאים גם לסגנון של הרמב״ם פה וגם להסבר של הרב קוק. מכאן שהרב קוק צדק. עכשיו, בואו נראה פה את השאלות. בסייעתא דשמיא, שלום כבוד הרב, באיזה ספר מופיע הסיפור על השוחט שהוא מנשה המלך? אני לא זוכר באיזה ספר זה, אני שמעתי את הסיפור הזה מפיו של הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה, שהוא קרא את זה בספר. טוב, אם לגוי אין נשמה, אז אין לו קיום בעולם, לא, זה כבר ראינו. אז ראה, אז לא אמרתי שלגוי אין נשמה, אנחנו עוד לא עסקנו בשאלה הזאת. אך נאמר, לא עם הארץ חסיד. איך ייתכן שחסידי אומות העולם אינם גם מחכמיהם? כן, הרי לא עם הארץ חסיד. לפי מה שהסברנו כאן, החסיד זה אחד שלא גבר במושכלות. כן, הוא לא עם הארץ, אז נגיד ככה, הוא לא עם הארץ, אבל הוא עוד לא חכם. אפשר, יש מדרגות בין עם הארץ לבין חכם. טוב, אז עכשיו בינתיים עסקנו בדברי הרמב״ם, בדבר העולם הבא לגוי. אף על פי כן, עוד לא הסברנו מה זה נשמת הגוי לעומת נשמת היהודי. את זה בעזרת השם נמשיך לבאר בפעם הבאה. שלום.